אז קודם כל אני חייב לך תשובה, שבוע שעבר. יש לי חצי תשובה. אני חשבתי בבוקר שנספיק להסתכל בגמרה, לראות אם על הגמרה שם יש עוד הלכה, אולי לראות גם בהלכה כי יש על זה מחלוקת. נזכיר את השאלה. אתה רוצה אתה להגיד את השאלה שוב או שאני אגיד אותה? הוא שאל מה שלמדנו במשנה שלנו, אולי נקרא אותה קודם כל, בסדר? במשנה של שבוע שעבר, נשאר לנו פה מאחורה, הדף שני, כמה דברים חשובים לדעתי. הלומד מחברו, פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אפילו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד. שכן מצינו בדוד המלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד. קראו רבו, אלופו ומיודעו, שנאמר ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי. ולא דברים קל וחומר. ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד? קראו רבו, אלופו ומיודעו, הלומד מחברו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דיבור אחד או אפילו אות אחת על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד. ואין כבוד אל התורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו, ותמימים ינחלו טוב, ואין טוב אל התורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. למדנו מזה בשבוע שעבר, זה דווקא בא ממכם, זה היה הפתעה מאוד יפה, לראות איך מהלכה כזאת פשוטה, שאתה פשוט מכבד את מי שמלמד אותך, איך אנחנו, איך מטופטף לתוך האישיות שלנו, ולתוך הקודים של החברה, בעצם ערכה של תורה. וזה אתם אמרתם זה פעם שעברה, אני אפילו לא חשבתי על זה במימד הזה, איך שכל הלכה וכל דבר קטן הוא בונה עולמות שלמים, חינוך שלם של דור, של דורות, ולא רק איזה משהו נקודתי פרטי, אלא עולם שלם עומד מאחורי כל הלכה. עולם שלם, אמרנו פעם, שילוב של ערכים. במינון נכון מעומד מאחורי כל הלכה וכל פרט ופרט בהלכה לבנות בדיוק את הערכים של הנפש שלנו כלפי המציאות בצורה, הייתי אומר, לא רק שכלית אלא הווייתית. זוכרים את זה? כי זה היה חידוש גדול מאוד, מאוד שמחתי לשמוע את זה. ואז שאלת, רגע, אבל אחיתופל שהיה רשע, יש מצווה, ראינו שזה מצווה. זה לא הנהגה חסידית לכבד את מי שלמדת ממנו אפילו אות אחת, והסברנו מה זה אות אחת לפעמים, נכון? זה לא איזה הנהגה טובה, זה חובה הלכתית, לכן הביאו את דוד המלך, שהוא כיבד אותו, ואסור לו לכבד אותו אם הוא, הרי הוא מלך. הוא לא יכול למחול על כבודו, אבל כיוון שזה הוראה הלכתית, אז דוד המלך צריך, ושזה הדוגמה היא מדוד המלך. כן, זה ראינו בפנים, לא זוכר כבר איפה בדיוק, מאחד המפרשים. כן, אז אתה שאלת מה קורה, האם אחרי שהוא הרשיע, האם גם לרשע אנחנו צריכים לכבד אותו? כשלמדנו ממנו משהו, לכבד. הבאנו דוגמה מאחר, מרבי מאיר שלמד מאחר, שם ראינו שהוא למד ממנו, אבל הוא לא דווקא כיבד אותו. זה צריך לבדוק את זה. יכול להיות שהוא כן כיבד אותו, אני לא זוכר. כן. אבל בפשטות אין שם ראייה לכבוד. אז הסתכלתי ברש"י על המשנה שלנו, אני אקריא, אתם, השאלה מובנת, נכון? זו שאלה חשובה מאוד. כן, כי אתה בעצם מכבד אדם רשע, ואתה בעצם רוצה לכבד את התורה, ואתה בעצם מכבד אדם שהוא נגד התורה. יש פה איזה תרתי דסתרי, כן? אז אני, התשובה שאני נתתי, ברוך אתה, אדוני, חלם שהכל נהיה מדברו, נראה על פניו שזה לפני שהתגלה שהוא רשע. אבל תשמע מה שרשי אומר, אני מקריא, בסדר? יש מחלוקת על רש"י, והכרעה ביניהם, אני לא הספקתי בבוקר לברר את זה לצערי הרב. יכול להיות שעל הגמרא יש שם אות הלכה, וצריך לבדוק, אולי הרמב״ם כותב משהו, זה אולי שולחן ערוך. לא בדקתי, מעניין לראות את זה, אני מקווה שאני לא אשכח. אומר רש"י ככה, ומה דוד שהיה מלך ישראל, עשאו לאחיתופל שהיה רשע, ולא היה ראוי לכך רב ואלוף בשביל שני דברים שהוא למד ממנו. אתה שומע כבר את התשובה, שלפי רשי, למרות שהוא היה רשע, זה היה קל וחומר לפי רשי, כן? כן? למד מחברו שאינו רשע, על אחת כמה וכמה, אנחנו. עכשיו הוא מסביר רשי בהם, ואין כבוד אל התורה, כלומר, אלא לתורה, ולאו הצריך לנהוג בוקאי, כלומר, הכבוד הוא לא לבן אדם, אלא לתורה, כן? אנחנו לא מדברים על הכסף עכשיו. בשביל מה? לא, אבל זה לא קשור, זה ממיס את כל ההבנה פה, למה לכסף? למה אתה אומר לכסף? כן, כן, יפה, אבל זה קצת לוקח אותנו הצידה, אבל אפשר להגיד במקרה הזה, שמכיוון שהוא תורם לבית כנסת צריך לבית טוב, אבל לא בגלל שהוא רשע, זה חילוק, לא פשוט הדבר הזה, אני חושב למי זה לא נכון, הנהגה הזאת, אם כי אנחנו אומרים שהעושר זה גם מריבונו של עולם, ויש לכבד עשיר, כמו שאומר, באיגרת הרמב"ן, כן? שעשיר, יש עניין לכבד אותו. אבל זה נושא דומה, וצריך לבדוק אותו. על כל פנים, אתה מכבד לפי רשי את הבן אדם, בגלל שהוא לימד אותך תורה, יוצא שאתה מתחנך, אנחנו מתחנכים, לא אתה. אנחנו כולנו מתחנכים לכבוד תורה, שזה מעבר לבן אדם שמייצג אותה, לפי רשי, כן? כלומר, אלא לתורה, ולאו צריך לנהוג בו קאי, זה לא מדובר עליו. ואחי כי אמר, אין כבוד, בא לו לאדם, אלא על עסקי תורה, זה המשך המשנה, כך הוא מסביר את המשנה, אין כבוד אלא תורה. זה בא לפי רשי להגיד, אתה נותן כבוד לתורה ולא לבן אדם, זה רשי. אבל הגמרא אומרת הפוך. אנחנו לא עושים פה השוואה בין רשי לגמרא, כי הגמרא יותר חזקה מרשי, כנראה שרשי יש לו על מי לסמוך, כן? רק, זה סוגיה שצריך לברר אותה יותר ממה שאני בררתי, כן? אבל חשוב שאלית את זה. אומרת הגמרא ככה, אמר רבי יוחנן, בתחילה כראו דוד לאחיתופל רבו, ולבסוף כראו חברו, ולבסוף כראו תלמידו, כיצד? בהתחלה קראו רבו שנאמר ואתה אנוש כערגי אלופי ומיודעי, אלופי הכוונה מלמד אותי רבי, כן? אלוף רבו, המאלף תלמידו, מאלף לא במובן שלא מאלף זה מלמד, כן? אנחנו משתמשים בזה באורה לא נכונה של אילוף. הוא המאלף תלמידו לדעת, לבסוף קרא חברו שנאמר אשר יחד ימתיק וסוד בבית אלוקינו נהלך ברגש, אתם רואים שהפרק הזה, פרק נונהי בתהילים, מדבר בדיוק על ההתמודדות של דוד עם אחיתופל. תסתכלו שם בפנים, כל הפרק מדבר על היחס של דוד לאחיתופל, איך שהוא בגד מבו, ואיך דוד מבקש מריבונו שלו, מתחנן אליו, מתפלל אליו, כן? שייתן לו את שכרו, כן? שייתן לו את שכרו במרכאות כפולות לאחיתופל. אז אנחנו רואים פה גם, אנחנו שומעים פה, שנאמר אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוקנו נהלך ברגש, שאלנו איזה דברים למד דוד מאחיתופל, אז רמוז פה בפסוק, כן? יחדיו נמתיק סוד, לומדים ביחד ולא לבד, ובבית אלוקים, כלומר בבית הכנסת, במקום של תורה, צריך ללכת בכבוד, כן? ולא, גם אם אתה מלך, לא ללכת בצורה שמכבדת את המלך, למרות שיש לי קצת קושייה על זה, שאפילו בבית המקדש, מלך מבית דוד יושב בבית המקדש, כן? וזו שאלה, כן? על כל פנים, אנחנו רואים שהפסוקים האלה מדברים בדיוק על הנושא של אחיתופל, למרות שהוא לא מוזכר. משמע, יחדיו זה משמע כחברים, נכון? ולבסוף קראו תלמידו, כאמור, גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי זה לומד ממני, הגדיל עליי עקב, הוא קם עליי, כן? ואתה השם חונני והקימני ואשלמה להם. תן לי אפשרות לשלם להם כגמולם. אז אנחנו רואים לפי הגמרא בעצם שבהתחלה הוא קרא באמת אלופו בגלל שהיה ראוי לזה, אבל אחרי שהתגלה מי זה אחיתופל, אז זה הולך ומדרדר מרב לחבר תלמיד, ומחבר תלמיד לתלמיד שלו. כן? אז יש פה הידרדרות ביחס שלו כלפיו, משמע שלפי הגמרא ככה אני מבין שברגע שהתגלה רשעותו של אחיתופל, אז אין שום מצווה לקרוא לו רבי ואלופי. נכון? זה הפשט של הגמרא, ככה אני מבין את זה. אתה מבין כמוני? אז אני אומר, הגמרא הזאת נמצאת לא כתבתי. איפה זה? שכחתי. זה בסנהדרין שם, בחלק, בפרק חלק שם, האלה שאין להם חלק לעולם הבא, דף משהו כמו כופבב אני חושב. מעניין, אם יש לו תוך כדי זה לראות, אם יש לו גמרא, יש על זה הלכה. מעניין. אם לא. מה? לא, 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 עזוב. תקשיב לשיעור, עזוב. מישהו יצא לו ככה, אולי אחרי השיעור. אם לא, אני, מי יהיה לי זמן. הבעיה שלי לא שאין לי זמן, הבעיה שאני לא אזכור. זה שזכרתי את השאלה במשך השבוע, כי שאלתי כמה רבנים. לא קיבלתי, אף אחד לא נדרש לזה. נו, אז למה אתה לא אומר, למה אתה שותק?
אם הייתה לבן ליעקב.
כן.
כן.
השאלה למה צריך לכבד אותו שם? אולי בגלל שהוא חמיב. למה?
לא, אם הוא יעזב אותו.
אז יוצא לפי זה, זה כמו הגמרא. זה, סליחה, כמו רשי. כמו רשי. אבל צריך לראות פה במקום הזה, צריך לראות אם זה באמת דומה. אנחנו מדברים שנינו בלי להיות בקיאים בסוגיה ברמה הלכתית, אלא אנחנו לומדים את המשנה וזה עלה. כן, אני לא ברמה כזאת. יכול להיות ש... כן. אז בואו נחזור לענייננו, בסדר? אנחנו ממשיכים לגבי העניין הזה של כבוד תורה. אני אומר עוד פעם, כבוד תורה זה עניין שאנחנו רוצים שכבוד תורה, זה הכוונה שאנחנו מכבדים בחיים שלנו את הערכים, מכבדים את הטוב. התורה היא ספר הטוב, כן? ושבאווירה החברתית יהיה מצב כזה שמכבדים אנשים טובים, בעלי מידות, אנשי תורה זה נקרא, כן? כי לפעמים בחברה יש מצב שמכבדים, כמו שאמרת, את העשיר, ומכבדים את המוצלח, ואת החכם אולי בחוכמות אחרות, את היפה, את השחקן, או של הקולנוע, או זמר, או כדורגל. אנחנו... זה מודל לחיקוי שלילי. זה לא נכון. אנחנו צריכים לבנות אווירה כזאת שאנחנו הולכים ורואים דגם לחיקוי את דוד המלך, את אהרון הכהן, את אברהם אבינו, את הצדיקים, את האנשים שהם מלאי טוב. כן? וזה המטרה. וזה סוחף, שואב את החברה למקום הזה. ואם לא, זה שואב את החברה למקומות אחרים. למשל, בעיתונות היום יש תמיד, בעיתונות אפילו של המגזר שלנו, אני לא אוהב את המילה מגזר ולא זה, אבל כמו, אז יש הרבה פעמים ש... לא הרבה פעמים, זה משהו קבוע, שעושים רעיון עם איזה בן אדם מוצלח כזה. ושואלים אותו כל מיני שאלות. זה. אז גם העיתונות הדתית שלנו לוקחת ומפארת בדיוק אותו דבר, את המוצלחים והיפים. אז מה, איך ילד גדל? הוא רוצה לעשות משהו שיהיה כתוב עליו בעיתון, נכון? שהוא... מנכ״ל, שהוא עשה איזה משהו ברמות האלה. אנחנו רוצים לפאר, כמו שאמרתי, צדיקים, לכן אנחנו רוצים לספר לילדים סיפורי צדיקים, נכון? ילדים, אתה רוצה לחנך אותם? לספר להם סיפורי צדיקים. פעם הרב צוקרמן אמר לי גם כן את זה. תלמד את הילדים שלך סיפורים של צדיקים עם ניסים ונפלאות, שזה יהיה השאיפת חיים שלהם. זה לא סותר את זה שאנחנו נהיה אנשים מעשיים. אבל התשתית, הגרסת ינקות צריכה להיות שאנחנו רוצים להיות אנשים טובים, ואחר כך שאנחנו מתפקדים שהעמוד השדרה של התפקוד שלנו יהיה מה טוב, מה לא טוב, מה הגון, מה לא הגון, כמו שדיברנו הרבה פעמים, כן? וזה איגרת של הרב קוק, איגרת החינוך שלו, גם כן. אנחנו רוצים שילד קודם כל יקבל תשתית של רצון טוב. ועל גבי זה הקומה השנייה, תשתית של התמודדות עם החיים. אבל אם אתה מלמד ילד מהתחלה רק את ההתמודדות עם החיים, אז הוא נהיה לוחם, לוחם בלי ערכים. בשביל להצליח הוא מוכן לעשות הכל. לשקר, לרמות, היום גם אנשים מוכנים להרוג. התופעה הזאת שמישהו עושה תאונה ובורח. אתם זוכרים דבר כזה לפני שנים? שמעתם דבר כזה פעם? איך הגענו למצב כזה שבן אדם עושה תאונה והוא בורח? למה? כי הוא חושב על עצמו ועל ההמשך שלו. לא מעניין אותו ממישהו אחר. זה תופעה שהיא חלון למצב לא טוב. אנחנו צריכים לבכות על זה ולהתפלל על זה. וזה שבתשדירים, בחדשות ובטלוויזיה ובעיתונות, השיח הוא מי הצליח, מי לא הצליח. כן? במקום, או מי הצליח לכופף את מי, עשה לו תרגיל. זה היום ונורא, זה מתחבא מאחורי זה משהו לא טוב. אנחנו צריכים לבדוק מי עשה משהו נכון לעם ישראל, לממשלת ישראל, לארץ ישראל, ולא מי הצליח לכופף את השני בכל מיני תרגילים שקוראים להם לפעמים, פעם קראו לזה אולי תרגיל מסריח, היום כבר לא קוראים את זה. את המילה הזאת עכשיו לא אומרים אותה אפילו, נכון? תרגיל מסריח זאת אומרת נותן קונוטציה שלילית לאיזה מוניפולציה אולי גאונית שמישהו עשה, אבל קוראים לזה תרגיל מסריח. זה לא הוגן, זה לא ישר, זה לא בסדר. אבל כשאתה מפסיק להשתמש במילה הזאת, זאת אומרת שאת נותן לגיטימציה להתנהלות כזאת. אני מצליח להסביר את עצמי. זה לא רק עניין מילולי. המילוליות היא הארגז המילים שאנחנו משתמשים, הוא משקף את התודעה ואת תפיסת החיים שלנו. טוב, בוא נראה. מקור מספר 4. כבוד התורה, כלומר חיים ערכיים של טוב, ולא כבוד עצמו, כמו שהסברנו קודם. בסדר? הגמרא אומרת מסכת ברכות, אמר רבי שמואל בר נחמני, זה גמרא עם שטיינזאץ כבר מובנה בפנים, בסדר? האותיות המודגשות זה הגמרא, והלא מודגשות זה ההסבר של הרב שטיינזאץ. אמר רבי שמואל בר נחמני, מהי דכתיב? מהי משמעות הכתוב? זה שנאמר בפרק, בפסוק במשלי, אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה. מה זה כתוב הזה? מה כתוב פה? אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה. אומרת הגמרא הסבר לפסוק הזה, כל המנבל עצמו על דברי תורה, כלומר ממעיט מערכו כלפי התורה, שהוא שם את עצמו כאפר ו ו ו ו ו וכלו מול התורה, מתבטל בפני התורה ואפילו מתבזה עליה, והוא מביא פה דומה ושואל שאלות אף על פי שמביישים אותו בשל בורותו. כלומר אדם יושב בשיעור והוא לא מבין את הרב. יש כאלה שעושים שיקול, אם אני שאל את השאלה הזו חשוב שאני טמבל, אז אני לא שואל, נכון? אז סימן שכבודו קודם לרצונו להבין את האמת, האמת, את הטוב. אבל אדם, אבל יש כאלה ששואלים אף על פי כן. הוא רוצה לדעת. אני לא מבין, אני רוצה לדעת. צוחקים עליי שיצחקו, אבל אני רוצה לדעת את האמת. כמובן, אני לא מדבר על אלה ששואלים שאלות שלא במקום שלהם ולא בזמן שלהם, וקוטעים את החוט שדרה של השיעור, לא על זה מדובר. אבל אדם יושב ולומד, ומשהו לא מובן לו, וזה על, 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 על החוט שדרה של השיעור. אתה לא מבין משהו, ואתה לא קוטע את הרב, ולא... תשאל! לפעמים השאלות האלה, אם יש רמה אחרת של כיתה, זה גורם נזק לשיעור, זה משהו אחר. אז תשאל את הרב אחר כך. אבל אדם שמוכן, וזה הנקודה, אדם שמוכן, שיצחקו עליו, איזה שאלות טיפשיות אתה שואל, מה אתה שואל, זה קורה לנו לפעמים בשיעורים, שאתה שואל איזה שאלה והחבר'ה צוחקים, כן? ולא אכפת לו שצוחקים. למה? כי הוא רוצה, חשוב לו לדעת את האמת. כן? זה אדם שמוכן להתנבל על בירור האמת, על התורה. סופו להתנסה, אומר הפסוק. הוא בסוף יתנסה. ואם מחמת בושה זמם פיו, זמם שסגר את פיו, מחמת, והוא לא שואל את השאלה שלו, כן? סופו שיהיה יד לפה ולא יוכל לענות, כלומר כשהוא יצטרך את הידיעות האלה בשביל או להורות אותם למשל למשפחה שלו, או בכיתה, או בצבא איפה שהוא נמצא, או לעצמו, הוא לא ידע מה לעשות. הוא לא ידע מה לעשות, כי מי ששותק ולא מברך את הדברים מחמת בושה, אז בסוף הוא לא יודע את האמת, לא יודע איך להתנהג בצורה הנכונה, במקום הנכון, בזמן הנכון, ודברים אחרים. ככה מסבירה הגמרא את זה. אומר הרב קוק בעין היה, אולי נעשה איזה אתנחתא קלה, בואו נסביר את הפסוק הזה כפשוטו, כפשוטו עוד לפני שאנחנו לומדים אותו לענייננו, כי יש פה לימוד יפה, כדאי, הייתי צריך קודם להסביר אותו כפשוטו, ואחר כך לראות מה הגמרא אומרת. אומר המצודות דוד על הפסוק הזה. בוא נעזוב את זה, נראה אם יישאר לנו זמן, נראה את זה, כי זה מוציא אותנו באמת מהנושא. יש פה לימוד בפני עצמו. אומר הרב קוק בעין היה, הנשיאות והשררה צריכה שילבו עמה התנשאות והכבוד מפני תיקון העולם וצורך הנהגה. כלומר, אדם שיש לו תפקיד, הוא מפקד בצבא, יש לו תפקיד, הוא שר בממשלה, הוא מורה, יש לו איזה תפקיד ניהולי, והוא חייב שיהיה להעמיד עצמו במקום של התנשאות, ויראה שאנשים יראו אותו, כמו שכתוב גם על המלך, כן? שהמלך צריך לנו יראה מהמלך, המלך צריך לדאוג שיראה ממנו. מלך, בין אם מלך מנהיג של האומה, בין אם מנהיג בכל תחום, בתחום, צריך שיהיה יראה ממנו, כי אם לא יראו ממנו, איך ישמעו לו? ואחריות היא עליו. אחריות עליך, איך אומרים? אם אין סמכות, אי אפשר לקחת אחריות. נכון? זה דבר מאוד חשוב. אין סמכות, אי אפשר לקחת אחריות. אם יש לי אחריות, אני צריך סמכות. אחרת אני לא יכול לנהל שום דבר. לכן חייב שיהיה לאדם שהוא מנהיג, שהוא בעל שררה כלשהי או נשיאות, חייב שיהיה כלפיו כבוד ויראה מפני תיקון העולם. כך העולם מתנהל. נכון גם בבית. כמו דיברנו הרבה פעמים, יש ילדים ויש הורים, יש אבא ויש אמא, ואם לא, זה לא עובד, העסק לא עובד. אמנם, ראוי להנהגה של נשיאות רק האיש שכל כך ישרה נפשו בו, או ישרה נפשו בו, עד שאין הכבוד וההתנשאות אהובים לו מצד עצמם, כי אם מצד תכליתם, לצורך המשרה שהוא עובד בה, כלומר, אדם שהוא לוקח על עצמו תפקיד כזה, הוא צריך להיות אדם כזה שבאמת הוא לא רוצה כבוד. והוא לא רוצה להיות שתלטן, הוא לא טיפוס שתלטן שרוצה, אוהב את השתלטנות, הוא לא אוהב את זה, הוא לא רוצה. כן? אדם כזה ראוי שהוא יהיה בתפקיד הזה, כי כל השתלטנות שלו, השליטה שלו, והכבוד שהוא דורש, זה לא לעצמו, זה לצורך המשרה, לצורך התכלית שהוא נמצא בה. וצריך מאוד להיזהר בזה. אנחנו רואים מה קורה שנכון מפקד שנכנס למקום אישי, או שר שנכנס למקום אישי. אז נשכח כל העניין הכללי וכל מה טוב לעם ישראל. הוא נכנס למקום קטן. אתם מכירים את זה, נכון? שנכנסים למקום אישי. זה יכול להיות גם במשפחה, שפתאום אתה נכנס למקום אישי בוויכוח נניח עם, 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 עם אשתך או משהו, במקום מה טוב למשפחה שלנו, ולא תמיד לא שומעים לי. מה זה קשור? תמיד לא שומעים לי. אז לך תנקה את עצמך. זה לא טיעון, תמיד לא שומעים לי. עכשיו, זה נכון מה שאתה אומר. בוא ניקח את זה. לא נכון, לא טוב למשפחה מה שאתה אומר עכשיו. תשים את זה בצד. מה אדם משחק במשחקי כבוד? כן? אז אדם שיש לו שררה, הוא צריך להיות, הוא חייב שיהיה לו התנהגות חיצונית של שררה וכבוד, אבל זה לא נוגע בו. זה כמו שהרמב״ם כותב על לגבי הכעס. אנחנו אומרים שכעס זה מידה שצריך להיות נקי ממנה מכל וכל. הכעס, הכעס הנפשי. אבל כעס הפנים, שאתה עושה את עצמך כועס, אבל בפנים אתה לא כועס, בשביל, כמו שאמרנו, לזרוק מראה בתלמידים, או שאתה מפקד או משהו כזה, זה לפעמים חובה, אתה חייב להשתמש בכלי הזה שנקרא כעס, לא כעס הפנימי הנפשי, אלא כעס הפנים, בשביל שיראו ממך, בתור מורה, כמו שאמרתי, בתור איזה תפקיד, כן. אבל זה לא משהו אמיתי פנימי, אם אתה כועס באמת, תשתוק, אה? כן, אני לא אוהב את המילה הצגה, כי הצגה זה מילה לא יפה כל כך. אני לא אוהב להיות אנחנו לא שחקנים. מצד האמת, אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו ככועסים, ובפנים לא לכעוס. מצד האמת, לא הצגה, לי זה יוצר קונוטציה שלילית, המילה הצגה. יש גם ביטוי כזה שכל העולם במה, ואנחנו שחקנים. זה ביטוי שלילי של חיים לא נכונים, כי אי אפשר לחיות בהצגה. לכן מצד האמת, לפעמים אתה צריך להעמיד פני כועס מול הבן שלך, או מול התלמיד שלך, או מול החייל שלך, אבל אתה באמת לא כועס בפנים. זה תרגיל מנהיגות ולא הצגה. בסדר? זה מפריע לי המילה הצגה, למרות שאתה התכוונת למה שאני אמרתי עכשיו, נכון? בואו נחזור לענייננו. אמנם, עוד פעם, ראוי להנהגה של נשיאות רק האיש שכל כך ישרה נפשו בו, עד שאין הכבוד וההתנסות אהובים לו מצד עצמם, הוא לא רודף אחרי זה, הוא לא אוהב את זה. כי אם מצד תכליתם, כלומר זה משמש לאיזה תפקיד חשוב, שאם אתה לא תתנהג ככה, התפקיד החשוב הזה לא יצא לפועל, לא תוכל להיות מורה, הילדים ישגעו אותך, יטמטמו אותך. וזה מעילה בתפקיד. אם אתה מלמד ילדים והם משגעים אותך ובסוף השנה לא למדת איתם מה שהיית צריך ללמוד איתם, איזה צורה יש לזה? אתה מועל בתפקידך. לכן אתה חייב להשתמש בדברים האלה. זה לא איזה מידת חסידות. לצורך המשרה שבה עובד, על כן, מי שמנבל עצמו על דברי תורה, מנבל הכוונה, הוא עושה את עצמו בזוי, זה הכוונה מנבל, לא מנבל את פיו, כן? מי שמנבל את עצמו על דברי תורה, שהוא מוכן להמעיט עצמו, מתבטל בפני תורה, מוכן אפילו להתבזות בשביל לקיים את את הדברים, הראה שאין כבודו חשוב בעיניו, כי אם התכלית. אנחנו תכף נראה על דוד המלך שהתבזה, בזמן שהוא העלה את התורה, כן, אנחנו נראה את זה ברמב"ם, זה דוגמה ממש מצוינת, אבל יש לי עוד דוגמה אחת, למשל, אם יש לך לדוגמה רופא, כן, שהוא נקלע לאיזה אירוע, כן, והוא מפחד שהוא יתלכלך מאדם, אז הוא לא עושה את העבודה שלו, בגלל שהוא מפחד להתלכלך מאדם, מה זה מראה? שהשליחות שלו להציל חיים, זה לא עומד במקום הראשון שלו. מה שעומד במקום הראשון זה הכבוד שלו, איך שהוא נראה. הוא לא מוכן להתבזות בשביל להציל מישהו, או לעזור למישהו, אולי כואב לו, אולי אם זה סכנת חיים יכול להיות שזה יותר חזק. אבל אני אומר, הוא לא מוכן לעזור למישהו, כי הבגדים שלו, יש לו בגדים חדשים, הוא הולך לחתול, הוא לא יודע, רוצה, הוא מפחד להתלכלך. זה נכון ההתנהגות הזאת. זה, אבל זה מורה, איפה הוא עומד מבחינה ערכית. שהכבוד שלו יותר חשוב מהטיפול באיזה פצוע. אותו דבר פה. אדם שבשביל לעשות משהו אמיתי מהתורה, וכתוצאה מזה הוא מושפל אולי על ידי אחרים, כמו שראינו קודם בגמרא, שהגמרא אומרת שצוחקים עליו, כן? והוא לא מוכן לקבל את ההשפלה הזאת, כי הכבוד יותר חשוב לו מהאמת, כן? אדם כזה הוא מסוכן בתור מנהיג. הוא מסוכן בתור מנהיג, אפילו מסוכן, כי לא טובת עם ישראל לנגד עיניו, אלא הכיסא שלו. מכירים את ה... זה בדיוק זה, כן? על כן, מי שמנבל עצמו על דברי תורה, הראה שאין כבודו חשוב בעיניו, כי אם התכלית, התורה, עליו אנו בטוחים שאם גם יתנסה, כלומר, אדם כזה זה מבחן, הדבר הזה היה מבחן, זה מבחן, זה כמו רנטגן. אם אנחנו לא שמים לב לזה, זה מבחן שאתה מקבל מישהו לאיזה תפקיד, אתה יכול לראות את הדבר הזה מההתנהגות שלו, מבצבץ מערכת הערכים שלו. אדם כזה, עליו אנו בטוחים שאם גם יתנסה, אם הוא יקבל תפקיד, הכוונה יתנסה, יקבל תפקיד בעל משמעות, מנהל, בוס, מורה, קצין, ואתה לא חשוב כרגע מה, חבר כנסת, ראש ממשלה, תהיה התנסותו שלא רק כפי המידה הנצרכת אל משרתו ותיקון הציבור, ולא משהו אישי. על כן, רק הוא ראוי להתנסה. וזה באמת קריטריון שאנחנו הולכים לבחור בבחירות. עכשיו יהיה עוד מעט בחירות, כנראה שיהיה בחירות, כן? אנחנו צריכים לבחון, לבחון מי טובת עם ישראל עומדת מול עיניו ומי אינטרסים אחרים מול עיניו. זה שקוף. ואם תגידו שאין כזה, אז נראה מי יותר נקי. מי שיותר נקי, אנחנו צריכים לבחור בו. ומי שמחפש רק שררה ותפקיד, צריך להיזהר מאנשים כאלה, מאוד מסוכנים. ראינו בהיסטוריה אנשים כאלה, מנהיגים כאלה בהיסטוריה בכל העולם, וגם בעם ישראל, מי שקורא ספר מלכים, ירובעם, למה הוא נהיה רשע? הרי תלמיד חכם ירובעם, נכון? הקדוש ברוך הוא ייעד אותו להיות מלך ישראל. הוא נפל, נהיה דוגמה לרשעות מלכותית, בתור דוגמה לרשעות מלכותית, ירובעם. כמו שהנביא כל הזמן חוזר שם במלכים, שעשה כחטות ירובעם, נכון? אחאב ירובעם, נכון? ירובעם ואחאב. הוא דוגמה לבן אדם שהיה תלמיד חכם, מוכשר, הכל. הוא נפל, התרסק. למה? כי הכבוד שלו היה יותר חשוב מכל דבר אחר. כמו המדרש אומר, הקדוש אומר לו, תחזור בך ובוא נלך. נטייל בגן עדן ביחד. שאל אותו, מי בראש? מי בראש, זה מה שמעניין אותו, מי בראש. אדם כזה לא מתאים להיות מנהיג, הוא מסוכן מאוד, הוא באמת פילג את מדינת ישראל. הוא פילג אותה. היה לו תפקיד לחלק אותה, אבל הוא פילג אותה גם באופן משמעותי, בזה שהוא לא נתן לאנשים שלו ללכת לבית המקדש, זאת אומרת, הוא לא נתן להם, לא חינך אותם להיות אנשים טובים. הוא חינך אותם להיות נגד הממלכה השנייה, זה מה שהוא לימד אותם. הם עושים ככה, אנחנו נעשה הפוך. כן. טוב, קודם כל השאלה, מי התחליף? מה האלטרנטיבה? אנחנו לא מבטלים את המקצועיות, אבל אם יש אנשים מקצועיים, אז אני רוצה לבחור את הבן אדם המקצועי שגם אכפת לו מהדבר הזה. הוא עדיף על זה. ואני אגיד לך יותר מזה, אם ניקח דוגמה למשל מרופאים. נכון? אני חושב שרופא לא יכול להיות בסופו של דבר מקצועי אם אין לו יחס לחולים. כי חלק גדול מהרפואה זה קודם כל היחס שהפציינט מקבל. לפעמים זה קריטי. כן? וגם אני חושב שהשיקולים שלו הם לא מספיק אמיתיים. כלומר, גם אם הוא אדם מוכשר מאוד, אבל יכול להיות שהשיקולים שלו לא אמיתיים, כי איפה שהכבוד והקריירה שלו עלול להיפגע, זה עושה פעולות אחרות. הם רואים מה שקורה היום, גם בפוליטיקה, אותו דבר. כן? אדם כזה לא יעמוד במבחן. כל עוד הדברים, פחות או יותר, החברה פחות או יותר היא בסדר, והמערכות פועלות פחות או יותר בסדר, זה לא בא לידי ביטוי. אבל שהחברה מקולקלת ואינטרסים, פתאום נכנסים איזה אינטרסים שיכולים להעמיד אותו במבחן קשה, אז הוא לא יעמוד במבחן הזה. זו שאלה כטובה ושאלה גם קשה. לכן צריך לבחור את האדם המקצועי ביותר שהוא גם אנושי. וכשיגיע השאלה הזאת למייסה, אז תלך תשאל איזה פוסק מה לעשות, את הרב פירר תשאל מה לעשות, לא אותי, שזה יהיה למייסה. אבל אני חושב שגם המקצועיות, בוא ניקח למשל הצבא שלנו, גם מדברים על מקצועיות. אם אין מוטיבציה על מה אנחנו נלחמים, אז המקצועיות הזאת לא שווה כלום, אנחנו נברח ברגע של אמת. אמרה לי איזה מישהי שהייתה קצינה, היא אמרה שהבחורים שהיא הייתה בצנחנים, קצינה בצנחנים, אמר לי שאלה שהמוטיבציה שלהם זה להוכיח את עצמם לעצמם, כן? ושזה, הם לא עומדים במבחן של הקרב, הם לא עומדים במבחן של הזה, הם לא עומדים במבחן בצורה הנועה. אלא אם כן, ויש הרבה כאלה, שהם באים להוכיח את עצמם, באים עם מוטיבציה של פרטית, אבל הנושא הישראלי כן ספוג בפנים בתת הכרה, כן? וזה יוצא החוצה בשעת מבחן. אבל אלה שכבר, איך אומרים, הנושא הישראלי של יישוב ארץ ישראל והגנה על מדינת ישראל והעניין של מדינת ישראל הוא מאוד חלש בגלל החינוך שכבר כמה דורות הוא לא חינוך נכון, אז הם לא עומדים שם. יכול להיות שאלומי קרב וכל אלה, זה, למה אחד אלום קרב ושני לא אלום קרב? חלק זה מהדברים האלה. שמה המוטיבציה של הבן אדם, למה הוא עושה את הדברים? הדברים מדהימים בעומק הנפש, אי אפשר למדוד אותם בזה, אבל ראינו פה שיש לנו פה כן איזה כלי מידה שהוא נתן לנו פה. כן? בואו נראה אותו. אנחנו נראה עוד מעט את דוד המלך, כן? שהוא מחרקר ומפזז לפני אהרון. אחר כך אנחנו יודעים את זה שאשתו צוחקת עליו. מה זה התנהגות של מלך? פה עולה לך חולצה ורואים לך את הבשר, ופה עולה לך, לא היה מכנסיים, הגלימה וזה, ואתה מתנהג כמו אחד הפוחזים, משתגע כמו אחד שמשתגע, אתם בחתונה או במשהו ששותה כמה כוסות ויסקי ולכבוד החתן והכלה, או בשמחת תורה. אתם רואים שאנשים היותר אוהבי תורה ויותר גדולים, הם מוכנים לרקוד בכל מיני צורות, שאתה אומר, רגע, בן אדם זה אתם לך, מה קורה פה? לא, לפני התורה הוא מתבזה, כי התורה היא לפניי. אני נציג של התורה, אני לא נציג של עצמי, לא משתמש בתורה שיהיה לי כתר, שיגידו שאני רב חשוב, וגאון ומקובל חשוב. אלא אני נציג, לא, אני לא מדבר על עצמי, אני לא, כן, אבל האדם צריך להגיד, אני נציג של התורה, אני בא לפאר את שם השם, רק אם התורה היא קודמת אליי. והוא מכניס לחזרה, אשתו זה הבת של שאול המלך. הוא אומר לה, אבא שלך הפסיד את המלכות כי כבודו היה חשוב יותר מדבר השם. שהוא הפר את דבר השם, שאמרנו שמואל הנביא, כן? גם עם המלך וגם שם במלחמה עם הפלישתים, שהוא התחיל מלחמה למרות שהיה צריך לחכות לשמואל הנביא. הוא לא חיכה, כן? זה מראה שהפרקטיות אצלו, והמלכות הייתה קודמת להיות נציג של דבר השם בעולם. והוא היה צדיק שאול המלך, זה לא שלא היה צדיק. אבל הבירור הזה, הדק הזה, ברגע מבחן, רגע מבחן, זה לא עומד. זה בדיוק הסיפור. טוב, תודה על השאלה הזאת. על כן, כן. ויסוד הדבר, אתם רואים פה, ויסוד הדבר, הדבר שעל פי הראוי לתיקון העולם, תסבב ההשגחה העליונה, שתבוא ההתנסות לאדם באופן שלא תשחית את נפשו. היה ראוי שהקדוש ברוך הוא יגלגל, זה במצב התקין, יגלגל שמי שיעלה לגדולה, כן? הוא יהיה אחד כזה שהגדולה לא תטשטש אותו, את המידות שלו. לא תשפיע עליו לרעה. אז אומרים, עוד פעם, אני אומר, יש הרבה אנשים שבאמת הגדולה שלהם השפיע עליהם לרעה. למה? כי הם לא היו נקיים, כמו שהרב כתב קודם. ומי שירגיל עצמו בשפלות לשם תכלית נעלה, כהמנבל עצמו על דברי תורה, גם כשיתנסה, לא תזוח דעתו, הוא חדור שליחות. חדור שליחות. אדם שהוא חדור שליחות יכול לעמוד מול כל הכוחות הרעים שמנסים לסבב אותו. כמו שהיום התקשורת ואומות העולם. תראו, ביבי הוא לא אדם נקי לגמרי, אנחנו לא מסכימים כל מה שהוא אמר. אבל הוא 10 שנים ראש ממשלה ועומד בגבורה, צריך להגיד את זה ביושר. אני אומר לכם, יש לי הרבה ביקורת על ההתנהלות שלו, לא בגלל שהוא לא גדל בתוך התורה, הוא לא מבין לגמרי מה אנחנו עושים פה. אי אפשר לבוא אליו בטענות, הוא לא התחנך על זה. אבל הוא עומד שנים, הוא מקבל הכפשות על המשפחה שלו וזה, והוא עומד בגבורה, הייתי אומר, מול כל העולם, מול כל העיתונות, מול כל מה שקורה היום. אדם אחר היה מקפל את הזנה ובורח, כמו שעשה שרון. הוא הבין שהוא במצוקה, אז הוא עשה כל מיני פעולות כדי שירדו ממנו. ושילמנו מחיר כבד על זה. שבר גדול יש לנו על מה שעשה שרון, עם כל הגדולה של שרון. אז צריך להגיד, להודות על האמת, להיות עמידים, הוא עומד שנים כחומה בצורה ומגן על מדינת ישראל מפני אויביה. אויביה זה לא רק האויבים האלה שזורקים אבנים וטילים. מול האויבים שמנסים לפורר מדינת ישראל מבחינה ערכית. הצדק של מה שאנחנו עושים. בואו נראה את הרמב״ם. אתם רואים כוכבית למטה, הרמב״ם בהלכות לולב. כן, אנחנו יודעים שהשמחה היא מה שדיברנו קודם על השמחה. אז בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, מי היו הרוקדים והמחללים וזה? התלמידי חכמים היו. היתר היו צופים, לראות בתלמידי חכמים איך הם שמחים בשמחת בית השואבה, בשמחת סוכות, בשמחת השם, כן? זה שמחת השם, איך הם שמחים שם, איך הם רוקדים ומחללים וכל אחד במה שהוא יכול, כן? אז אומר הרמב״ם פה ככה, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה, באהבת האל שיצווה בהם, כלומר השמחה פה, יש לה שני צדדים לשמחה. פה זה הרמב״ם מחנך אותנו שיש מצווה רבה להיות בשמחה, כמו שרבי נחמן אומר, נכון? מצווה גדולה להיות בשמחה. הרמב״ם אומר, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל. יש פה שני צדדים. אחד, המצווה זה לכבד את התורה, הוא שמח בתורה, והוא שמח בשם שנתן לנו את התורה. הוא שמח בטוב, זה התורה, ושמח בשם הטוב שמנהל את העולם ונתן לנו את התורה, ושנדע איך להיות אנשים טובים ולייצג את הטוב בעולם. אומר, עבודה גדולה היא, זה לא לחיצת כפתור, זה עבודה שצריך לבנות את זה במשך השנים. וכל המונה עצמו משמחה זו, מי שלא עובד על השמחה הזו, זה השמחה שאנחנו מצווים עליה, כן? ראוי להיפרע ממנו, כמו שנאמר, תחת אשר לא עבד את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, כן? אדם עושה את כל המצוות, אבל למה בא החורבן? על שלא עבדנו את השם בשמחה וטוב לבב. אנחנו צריכים להיות, השמחה וטוב לבב זה בא ממקום נכון, ממקום של אהבה ושמחה, סליחה, ושייכות. ולא ככפויי שד, כמו אנשים כפויים שמה לעשות, הם מפחדים לא לקיים את המצווה, שהם, אני יודע מה, יפסידו מחר במניות, או שיקרה משהו לילד שלהם או משהו שזה, זה יראת התאה קוראים לזה, אנחנו לא מזלזלים בזה לגמרי, אבל זה לא הרמה הנדרשת. זה לא רמה נכונה, זה חוסר שייכות. וכל המגיס דעתו, מגיס זה מגביע את עצמו, כן, גאוותן, וחולה כבוד לעצמו, הוא מתכבד בעיניו במקומות אלו שהיה צריך, שהתורה תהיה מכובדת, כמו שדיברנו קודם על דוד המלך, הביא את הדוגמה הזאת, חוטא ושוטה, טיפש, לא מבין את החיים. יש הרבה אנשים שחיים בשביל הכבוד. הם לומדים מקצוע בשביל הכבוד שלהם, רוצים להרוויח כסף בשביל להיות אדם מכובד. זה אדם שלא מבין נכון את החיים. הוא לא מבין בשביל מה הוא בא לעולם. הוא בא לעולם לעשות טוב. ולכן הוא צריך להתבטל, להוריד את כבודו. אנחנו לא אומרים שאדם לא צריך להיות מכובד. הוא לא צריך להיות סמרטוט. אבל הוא צריך להוריד את כבודו לפני הדבר, לפני הטוב, לפני ריבונו של עולם, לפני התורה והמצוות. ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך. אל תשים את עצמך במקום של כבוד מול ריבונו של עולם, הוא המלך, אנחנו מתבטלים אליו, מול הערכים, מול הטוב. וכל המשפיל עצמו בפני התורה, בפני מלכות ישראל המתוקנת, כן? הוא מקל גופו במקומות אלו, אפילו על חשבון גופו. לפעמים זה פוגע בו מבחינה תדמיתית, מבחינה חיצונית, כן? לפעמים אפילו מבחינה פיזית. עכשיו במלחמה אנחנו מוכנים לשלם מבחינה פיזית את ה... כן? במקומות אלו הוא הגדול, המכובד, העובד מהווה. כלומר, סופו של דבר, מי שבאמת מכובד, זה זה שמתבטא לתורה. זה שמתבטא לאמת, זה שמתבטא ליושר. הוא בסופו של דבר מכובד. אולי באותו רגע, או תקופות מסוימות, שופכים מלא טונות של, של, של שנאה כלפי, נניח, התורה והיהדות. אבל בסופו של דבר, הם כולם יבואו ויגידו תודה על השומרים של התורה, שזה הדבר היחידי שמציל אותנו. שמעתי, יש איזה שחקן אחד, לא יודע, הוא שחקן כזה, או זמר, לא יודע, ש, שכולם סוגדים לו. והוא התחיל קצת להתקרב ליהדות. ושחקן כזה, אתם יודעים, זה כל, כל הבנות מסתגלות עליו. כל הבנות מוכנות הכל לעשות בשבילו, כן? והוא התחיל קצת לשוב בתשובה, ואשתו אמרה, אני לא זוכר בדיוק מה זה, אבל אשתו אמרה שאי אפשר אחרת לקיים משפחה בלי השמירה הזאת. זאת אומרת, והיא אישה כנראה שלא קשורה בכלל ליהדות, אין לה שום קשר ליהדות, לא שום דבר, אבל מבינים שהיהדות היא, אי אפשר בלעדיה לשמור על החיים. לשמור על החיי חברה מתוקנים, על משפחה מסודרת. אני אומר תמיד מה שאבא שלי אמר, אני חזרתי בתשובה ואבא שלי מאוד התנגד לזה. ההורים שלי בחרו שאני חזרתי בתשובה, כמו הרבה הורים לצערנו. והוא אומר, כל השנים התנגד לזה, למרות שבהתנהגות שלו לפעמים היה נראה שהוא, כן, הוא קרוע. אבל הוא התנגד לדבר הזה. אבל אני זוכר שלפני, שהייתי בגיל 50 או משהו כזה, פעם אחת הוא אמר לי, הוא היה איש כזה ציוני כזה, שהיה חשוב לו מדינת ישראל ועם ישראל וזה, זה היה מאוד חשוב לו. והמצב במדינה הולך ומדרדר, היושר שציפינו אליו, לא הולך ומדרדר במשפט, במשטרה, בפרקליטות, במנהיגי הציבור. זה כאב לו. כאב לו כסימן שהוא בן אדם ערכי, כן? הוא אמר, כנראה מדינת ישראל בלי יהדות, זה לא עובד. זה תשובה ענקית לבן אדם. לא צריך שים כיפה בשביל זה ללכת מחר להתפלל. זה לא, אם שבן אדם מבוגר בן 70-80 לא יכול לעשות איזה שינוי כזה דרסטי. אבל אמירה כזאת, שכנראה שמדינת ישראל בלי יהדות זה לא עובד, זה הכרה, זה תשובה הכרתית מלאה. בסופו של דבר, יבינו כולם, גם המתנגדים הכי גדולים, שאי אפשר בלי להיות טובים, בלי שהרצון הטוב יהיה היסוד ועמוד השדרה של החיים שלנו, שום דבר לא עובד, לא רק מדינה לא עובדת, כלום לא עובד, לא בעבודה ולא במסחר, ולא משפחה, לא שום דבר. אנשים החכמים, גם הסוחרים הגדולים יודעים, שאם אתה יש לך שם של אדם ישר ואמין ואחראי, בסוף אתה מתפרנס הרבה יותר טוב מהאלה שמנסים, חושבים על הרגע להתפרנס, ועושים כל מיני תרגילים, זה אחר כך אף אחד לא חוזר עליהם. לוקח לא הרבה זמן עד שמגלים שהם לא ישרים ולא אף אחד לא חוזר עליהם. היה סטף ורטיימר, תעשיין גדול, שהוא הבין שאם אתה רוצה שהמפעל שלך יעבוד כמו שצריך, הפועלים, אתה לא יכול לעשוק אותם, צריכים להיות שותפים למשימה, ולהתחלק ברווחים, לא צריכים להתחלק ברווחים כמו שהוא מרוויח, אבל לתת להם הרגשה שזה הבית שלהם. היה איזה מוסך שפעם, לא רוצה פשוט, איזה מוסך ש... שלאט לאט התרוקן מזה. המוסך ליד, כל הזמן באים מכוניות ומתקנים, והוא שם יושבים, המוסך תמיד נקי. מה זאת אומרת שהמוסך כל הזמן נקי? יש זמן לנקות במקום לעבוד. הם הבינו שהקליינטים שלהם הם עזבו אותם. עזבו אותם. אז פתאום עשו שינוי. שינוי ביחס, שינוי במחירים, שינוי באמינות. וחזרו, חזרו אליהם. חזרו, המוסך נהיה חזרה מלא. זה לא עובד. זה לא עובד. בלי להיות טובים זה לא עובד. גם פרקטית זה לא עובד. טוב. וזה הדוגמה. זה הדוגמה שצריכה להיות לנו. אנחנו מדברים כאילו שחלטני עכשיו, צריך דוגמה חיה. כן? אמרנו כמה פעמים. דוגמה מול העיניים למה שדיברנו עד עכשיו. וכן דוד המלך, מלך ישראל אמר, ונקלטי עוד מזאת, אומר לאשתו. הלוואי והייתי יכול יותר לבזות עצמי, לבזות הכוונה, להתבטל בפני התורה, והייתי שפל בעיניי. לא לחשוב בכלל על כבודי מול התורה. כמו שכתוב על דוד המלך, לט למיגר מכלום. הוא רק שליח. זה הכל. זה המלך שאנחנו, זה המנהיג שאנחנו מצפינו. אין לו שום אינטרסים, אין לו נקי, נקי. מה שמעניין אותו זה טובת עם ישראל. מה שמעניין אותו זה האמת שתתגלה בתוך עם ישראל ותייצג גם את האמת בעולם כולו. ואין הגדולה והכבוד אלא לסמוח לפני השם, שנאמר והמלך דוד מפזז ומחרקר. צריך להיין קצת במילים האלה, זה מילים שמראות על איזה התפרקות. מפזז ומקרקר, כן? זה לא משהו, זה לא שאתה עושה איזה פעולה מכובדת. זה פעולה של התבטלות לגמרי מול האמת, מול התורה. מול הערכים, מול השליחות, לפני השם. עד כאן, דברי הרמב״ם. יש לנו פה גם מצווה גדולה להיות בשמחה. איזה שמחה? לא סתם שמחה, אלא להגיע לשמחה הזאת. כן? שאנחנו שמחים בטוב, שמחים באמת. כן, עם מה אנחנו הולכים הביתה? מי רוצה לשתף? יש מישהו רוצה לשתף מהשיעור הזה, מה הוא יוצא? אני לא לוחץ, אתם לא חייבים לענות. אני חשוב לשאול עם מה אתם יוצאים. תדעי, תחשבו עם עצמכם הרגח, תכתבו לכם את זה באיזה פנקס, עם מה יצאתם. אם אתם משתפים, אז הפעולה הזאת שיוצאים משיעור ושואלים עם מה אני יוצא, היא נקבעת יותר חזק. טוב, כן. רגע, שנייה. טוב. כן. במה? במה? כן, 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 יפה, יפה מאוד, כן. עושה מצווה עם כל האנרגיות, לא, אל תסחוב ותגרור את הרגליים. לפעמים אתה כן במצב כזה, אבל למשל בשמחת תורה, אז אתה קם, אין לך חשק לרקוד, אין לך חשק, לא בא לך, זה. תקום, תרקוד בהתחלה קצת מלאכותי, והשמחה היא שואבת אותך לבפנים, שואבת אותך, ואחר כך אתה שמח, כל השנה אתה שמח מזה. כן, נכון. תודה, מה אתה אומר? ש... כן. כן. הוא הביא את דוד המלך, שהיה מחרקר, כן, נכון? נכון. קודם כל קשה להם להיכנס לבד כי הם חשובים. יפה, יפה מאוד, יפה, כן, כן, עשר. טוב, שנזכה להגיע למדרגה הזו, זה לא פשוט, כן. טוב, שבוע טוב, חברים.